רברסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 374 של רברסים פלטפורמה. תאריך היום, 30 ליולי 2019.
חם
בטירוף. ואנחנו כרגיל באולפן הממוזג והמפנק שלנו בקרקור שבביתו של אורי. אז שלום אורי.
אהלן, אהלן.
וברוך הבא בועז.
שלום, שלום, כיף להיות כאן.
מעולה. אנחנו מארחים היום את בועז קץ מחברת ביזבור, שאנחנו מכירים כבר הרבה מאוד זמן. בועז היום בתפקיד של CTO של החברה ומייסד שותף.
ומעשן נקניקים.
אכן, ומשמר.
מעשן משמר מקצועי. והכותרת של השיחה היום זה איך מודדים מפתחים, למרות שאני בטוח שנגיע גם להרבה מאוד מקומות אחרים ולא בהכרח מדידה. אז לפני שנתחיל, בועז, ספר לנו קצת על עצמך ועל החברה.
מעולה, אז בועז 38, גר 11 דקות מאורי כאן בחדרה.
שלב.
קלאבים, שולחן של צפונים, אפשר להגיד.
לא, אני חושב על כל המרואיינים שלנו מהמרכז, שמקטרים על הקרקור הזה.
לגמרי, לי זה היה מתאים, אפילו הספקתי לראות את הילדים בין העבודה להקלטה כאן בכלל טוב. עשוי לסיוון, יועצת חינוכית, 3 ילדים, 2 כלבים, 2 חתולים, בלגן גדול בבית. החנון מבין הפאונדרים בעצם, מרן ואלון, שניהם נמצאים בניו יורק, אני פאונדר on the ground במשרד בישראל. בוגר מדעי המחשב במרכז הבינתחומי, עברי עבדתי קצת באלביט בתחום של אלגוריתמיקה מתקדמת, טרום ימי משין לרנינג וכאלה, ובעצם בביזבור כבר, בוא נגיד, החברה 7 שנים, מרב תפקידים לאורך גדילה של החברה, אני איש מוצר במהותי, הרבה יותר מאשר איש טכנולוגיה, יצא לי בשנתיים האחרונות בערך להוביל את הפיתוח שמצאנו VP-R&D מעולה, ובמסגרת זה בעצם נדבר על מה שנדבר, בעצם באתי אפשר להגיד פרש מעולם פרודקטי לתוך ניהול פיתוחי, וקצת הפרעתי אני חושב לשגרה היומיומית, וככה זה ככה נושא שיחתנו כנראה.
תמיד אומרים שדיסרפשן זה דבר טוב. אז סיכום קצר, אז בוגר מדעי המחשב, למרות שרוב חייך המקצועיים היית בתפקיד של יותר מוצר, אבל בשנתיים האחרונות חזרת להיות יותר בקטע הטכנולוגי ובעיקר מנהל. ספר לנו קצת על החברה, פחות או יותר שנבין מה הסדר גודל החברה, כמה מפתחים.
ומה עושים. אז ביזבור בעצם נותנת שירות בתחום הכנסים העסקיים. אנחנו מוכרים לחברות שהן חברות מיד-מרקט ואנטרפרייז, פתרון למקסם את כל הכנסים שהן עושים, מלקוחות כמו מייקרוסופט, אלסטיק, אם אנחנו בזה דוקר, DJI וכולי. אנחנו היום 110 איש בשני משרדים, ניו יורק וישראל, מתוכם כ-30 אנשי פיתוח, 8 מהם באוקראינה, זה חשוב לעצם הסיפור שלנו כאן, כי הם חלק מהצוותים, הם לא צוות עצמאי, אלא הם מעורבבים בתוך הסקואדים שלנו, אנחנו עובדים במודל ספוטיפיי כבר די הרבה שנים, משהו כמו 4 בהארד קור ככה, 30 מפתחים, סדר גודל בוא נגיד, אני בעיקר חוויתי את הגדילה מ-10 ל-25, 27 בעצם, ושם נתקלנו בעצם בצ'אלנג'ים של מדידה וכאלה. חברה גדלה בשנתיים האחרונות מאוד, יחסית.
אוקיי, אז בגדול אנחנו מדברים על משהו שהוא B2B, פחות או יותר.
נכון, B2B2C, יש לנו המון C בתוך הדבר הזה, אבל המחירה והלקוחות הם B2B'ים לחלוטין.
אוקיי, והמוצר עצמו הוא נמצא על טלפונים, על הווב, על מה, איך רואים אותו?
המוצר הוא בעיקרו הגדול פלטפורמה וובית, הוא ברץ על אמזון בקלאוד, אנחנו מאוד מאוד רגישים לאפטיים, זאת אומרת, זה פלטפורמה שהיא מישן קריטיקה ללקוחות שלנו, זה פלטפורמה ששמים את עצמם אל מול הלקוחות שלהם, היינו נוהגים להגיד שלפני שיש איזשהו דאונטיים, 5 לקוחות מתקשרים לפני שהמוניטור קופץ, היום לשמחתנו המוניטור קופץ לפני הלקוחות שזה טוב. יש לנו 2 קליינטים מובייל, שניהם בריאקט נייטיב, אנדרואיד ואייפון, במלואם. מיטב הצ'אלנג'ים.
ו... כן, אם אתם למטה, באמצע כנס של לקוח, לא יודע, נראה לי אם כמות הלקוחות שלכם בממוצע, יש כל הזמן כנס של לקוח.
יש בביזבו היום כ-15 כנסים ביום, בממוצע, די הרבה, עושים, זה נוגע בכל הדברים, לא רק בזמן כנסים שרצים, שאם מישהו עומד על הבמה או בצ'קין או כאלה, גם הרשמות לכנסים, בעצם כל אתרי הכנסים הם על הפלטפורמה שלנו, סולקים באזור ה-20 מיליון דולר בחודש בשווי כרטיסים.
אז נפל ביזבו, מתישהו נפל, לא משנה מתי, הלך כנס של לקוח.
הלך לקוח, אני אגיד את זה בצורה יותר אגרסיבית. פישלת, הדרך לבנות את עצמך חזרה היא כמעט לא קיימת בעולם הזה, אחד הצ'אלנג'ים הגדולים שלנו. ביישת את הלקוח אל מול הלקוחות שלו. כן. אין גרוע מזה. הדבר
בהחלט. הרבה. כן. אוקיי, אז אתה אומר שכשאתה הגעת, אם הבנתי נכון, כשהגעת לנהל את הצוות הטכנולוגי, הייתם משהו כמו 10 אנשים, והיום אתם באזור ה-30, ואחד האתגרים, אני מניח שניצבת בפניהם, זה אוקיי, איך אני הופך את המפתחים שלי לאפקטיביים, איך אני מתמרץ אותם, איך אני עושה מוצר יותר טוב, יותר אמין, דיברנו עכשיו על אמינות, אז איך בכלל ניגשים לבעיה הזאת, מה עשית בימים הראשונים שלך?
זה שאלת ה-100% אפטיים, אם נקרא לככה. תראה, הדבר הראשון שאת עושה בתור מישהו שנכנס לתפקיד חדש, אני אגיד אפילו שהחברה שלך והכל, זה לשמור את הסטטוס קוו רגע, כן? לא לעשות נזקים ולהבין שמי שלפניך היה בחור מעולה, והוא עדיין מעולה, טל דרך אגב, מתורי, אני אתן להם שאוט אאוט כאן. אז המשכנו את מה שהוא עשה לצורך העניין, בסדר? מדידה של תכנון מול ביצוע כמיטב המסורת הידועה, בוא נגיד ככה. במשך חצי שנה כמעט ניסיתי להחזיק את זה באמונה שלי, מה שמכיסא ה-VPRND לצורך העניין, היה נראה לי פחות ופחות רלוונטי לאורך התקופה הזאת. ומשם באה בעצם תקופת החקירה שלי, אם אני אגיד את זה ככה, ורגע לפתוח את הראש ולהיפגש עם המון אנשים, בעצם כל התקופה הזאת ראיינו מלא VPRND בממוצע 2 בשבוע face to face למשך 2 כמעט. זה בערך היה הסייקל הגיוס שלנו, אז יצא לי לשבת עם מיטב המוחות בתעשייה ולתחקר אותם ממקום של מראיין, של רגע, אז איך אתם מודדים? ורוב התשובות שקיבלנו היו ככה וככה וככה, וזה לא באמת עובד וזה כן באמת עובד וכאלה. לקח המון המון זמן לנסות להבין כיוון שבאמת, אני אתחיל בעצמי, מאמין בו שהוא מביא איזושהי תוצאה. סדר, משהו שהוא לא רק לשם התכנון וביצוע, אלא משהו שישפיע על הדברים החשובים.
אבל תכנון מול ביצוע, במיוחד כשהחברה נהיית יותר גדולה, ומתחילות תלויות בין מערכות ותלויות בין צוותים, זה כבר לא מדידה של המפתח היחיד. זה כבר מדידה של הארגון, של יכולת האקזקיושן שלו, של יכולת הקבלת החלטות שלו.
אז זה מאוד נכון שתכנון מול ביצוע הוא חשוב. גם היום אנחנו מודדים אותו, אבל הוא לא היה המדד העיקרי באותו זמן לראייתי, ועבודת הסקואדים אצלנו היא מאוד לא תלויה. זאת אומרת, אם רגע אומרים על התלות בצוותים, היא לא קיימת אצלנו. אני אגיד, גם היום שאנחנו 5 סקואדים כאלה, או 5 בתים כמו שאנחנו קוראים, הבתים לא תלויים. בסדר? ברמה טוטלית לחלוטין. יש לנו 0 תלות בין הבתים, אז תלות בשחרורים או בתכנון ביצוע או כל מיני כאלה לא קיימת. צ'אלנג' שלא היינו צריכים, היינו צריכים להתמודד עם צ'אלנג'ים של סינכרון וקוד בייסים וכל מיני כאלה, אבל אני אומר, זה רגע אולי יקל על הדבר הזה שאני מבין אותו והוא חשוב, כן? חלילה מלזלזל, יש המון משמעות לתכנון מול ביצוע, לתוכניות עבודה, להתחייבות ללקוחות וכאלה. אבל לא היה מספיק דריבן בשביל להפוך את הארגון ליותר טוב, וזה איפה שזה הפריע לי. בסדר, אם אני אלך רגע למקום הזה. זה לא גרם, אז נכון, אז עמדנו בזמנים של התכנון, אבל תמיד יכולנו, זה הביא אנשים לקחת אולי טיפה יותר באפרים, ולא בהכרח לדחוף בשביל הדבר הזה, וכמה חשיבות יש עכשיו רגע, אם לא עמדת, האם אתה מקצץ תחולה, או לא מקצץ תחולה כמובן, האם אחר מקדשים את הזמן, וכל הדברים האלה, וחיפשתי דברים שיעזרו לנו לעשות אימפקט יותר גדול על הארגון ולהשתפר. זה באמת, זה היה מדד, ושם בעצם התחלתי לחפש את המדדים האחרים, אני אגידו, הנלווים. דרך אגב, אף פעם לא מדדנו כמעט את המפתח הבודד. גם היום רוב המדידה שלנו היא של הצוות ברוב המקומות. מעניין אותי איך הבית מתפקד יותר מאשר איך המפתח הבודד.
אני חושב שבעצם העלית איזשהו, הסאבטקסט אני שומע הוא שאוקיי, אז נניח אני מודד תכנון מול ביצוע, בסופו של דבר, המפתחים או החברה או עובדים ימצאו את הדרך לעשות גיימינג למדד הזה. זאת אומרת, בין אם זה לקחת, אמרת, לקחת באפר יותר גדול, או להגדיר את זה בצורה קצת אחרת, וזה קצת ככה, מניסיון אנחנו יודעים שזה פחות או יותר הטבע האנושי. כל סוג של מדד שתשים מול בן אדם, הוא ימצא איזשהו דרך למדוד את זה אחרת, או להקם את זה, לעשות עבודה שלו ככה שאולי המדד ישתפר, ולא בהכרח הביצים של החברה ישתפרו, לא בהכרח לקוחות יותר מרוצים, וזו אחת הבעיות המשמעותיות בלהציב כאלה מדדים, וזה בטוח משהו שאתה מכיר והבנת. אחת הטענות שאני שומע באופן, זאת אומרת, כתגובה לתופעה כזאת, אחת הטענות ששומעים היא שאוקיי, חבר'ה, אז בואו לא נמדוד בכלל. זאת אומרת, בואו ניתן לאנשים את לא יודע, את הדרייב, את המוטיבציה, לא נמדוד אותם, ואז הם גם לא יחפשו דרכים לעשות גיימינג, או תקרא לזה, איך שתקרא לזה. ואני מניח שזה גם אחד מהדברים שהיו על הכוונת, בסופו של דבר החלטת שכן נמדוד, אולי לא בן אדם באופן אישי, אבל נמצא את המדדים שכן גורמים לאנשים להתנהג בצורה יותר טובה ולחברה להצליח יותר טוב. אז האם הייתה איזושהי נקודת התלבטות כזאת של רגע, אם בכלל נכון למדוד, ואם כן, אז איך זה נראה בעיניך?
אז אני רגע אגיב על הגיימינג, אז לא באנו משם, כי 10 אנשים, 12 איש, בקומיטד, אתה לא חושב שהם גיימינג את המערכת, אבל לא חשבתי שזה היה הרפלקציה הכי טובה למדד הביצוע של הצוות. כאילו, אני תמיד אמרתי, הצוות עושה את כל מה שהוא יכול, ואנחנו עדיין מאחרים בזמנים, לצורך העניין, כן? אם נלך על הדברים, וזה לא משקף כראוי את המאמצים, או את ההצלחה או אי-הצלחה של הצוות, ושם לי היה את הקונפליקט. אי-המדידה לא הייתה על הפרק, כי אנחנו מכירים בחשיבות המדידה. אנחנו מכירים שאם הדברים עובדים ונכונים, ולפעמים זה לוקח זמן, ושינוי רגלים וכאלה, הם בסוף הופכים אותך ליותר טוב. אז אי-המדידה לא הייתה אצלנו על הפרק, אלא חיפשנו דברים שיזיזו. אם דיברנו קודם על, אם אני אקח אותנו עכשיו ליותר תכלס לצורך העניין, אם דיברנו קודם על הצ'אלנג' של אפטיים, שהיה מאוד מאוד אקוטי גם אצלנו, והדבר השני שהיה מאוד אקוטי באותו זמן זה טיב הפלטפורמה, בסדר, כמות בגים, חוויית הלקוח בכמה הוא רואה וכמה הוא לא רואה, היה ברור שאלה לצורך היה שני מדדים שהם, בוא נגיד, אולי יותר טריוויאליים במדידות, ברוב המקרים, אז אפטיים זה קל למדוד, ואפשר להציב יעד ולהתחיל לשאוב אליו, אז כמובן שאתה צריך להתחיל לא יודע, 99.95 אפטיים, כי זה מה שמעניין לקוחות בסדר גודל שדיברנו, היום אנחנו כבר על יעד של 99.98, אבל הפלטפורמה משיקה ל-100 כל הזמן.
אז נגעת בשני מדדים שהם מאוד מעניינים. כי עיקרון, אם לא תעשה כלום, יהיה לך אחלה אפטיים ולא יהיו בגים.
זה נכון, ועכשיו אתה, זה נכון עד כדי שפתאום לא יודע, יש לך יוזג' משוגע ולא עמדת בלחץ וזה נופל.
אבל זה לא עולם שאנחנו חיים בו, זה עלה למשל בדיון אצלנו על...
כן, הקונפליקט הקלאסי בין דב לבין אופס. אל תעשה כלום והמערכת תישאר רציבה, או תעשה הרבה והמוצר ישתפר.
אני, כן, לא יודע אם זה דב לאופס, זה גם עניין של opportunity versus risk, או או דברים
נכון,
כאלה.
ואז איך אתה מאזן את זה? זה בדיוק השאלה המעניינת. אז היה מאוד, אמרתי, המדד הזה היה מאוד קל של אפטיים, שמנו אותו יחסית מההתחלה, והוא היה כוכב צפון שגרם לנו לדברים מאוד טובים, כמו מעבר מלא לקוברנטיס ודוקרים ואוטוסקיילינג שלא היה לנו, שכפרויקט זה עשה, וזה היה הדבר הכי משמעותי שדחף את זה קדימה. אז זה היה אחד קל. בגים, לקח לנו זמן רגע להגדיר רגע. אז איך נותנים מדד לבגים, שהוא טוב והוא חזק והוא מאוד, ומה שקרה, והוא מחזיק גם כשהצוות גדל, בסדר? והיה לי קשה מאוד למצוא שם, חיפשתי המון קורלציה בין הבאגים שמדווחים לבין מה משפיע עליהם, איך מורידים את כמות הבאגים. ישבתי עם אקסלים, עם כל קורלציה אפשרית, בדיליים של שבוע, בדיליים של שבועיים, ריליסים, במקום של נקודות מסוימות וכל מיני כאלה, לא מצאנו שום דבר בהיבט הזה. ואז הגענו עם הדעת בעצם שאומר על יחס בין כמות pull requests merged, כמה שינויים הכנסת לפלטפורמה, אל מול באגים שמדווחים. לצורך העניין, לכמה באגים אתה מרשה להתכנס אל מול כמות השינויים שאתה מכניס למערכת. בסדר? אנחנו, היעד שלנו כרגע הוא יעד של 0.2. על כל 5 שינויים שנכנסים למערכת, אנחנו מרשים באג אחד מדווח, באג פרודקשן מדווח לצורך העניין, ויש לנו מדד נוסף שהוא זירו ארג'נט.
מדווח זה מדווח על ידי לקוחות.
לקוח, כן, זה מה שאנחנו מודדים.
זה קצת מזכיר את הקונספט של אירור בדג'ט מגוגל, אם אתם מכירים.
לא.
אז בגדול, זה גם מזכיר את הנושא של האפטיים. בגדול הם אומרים ככה, יש לנו SLA מול הלקוחות, נגיד 99.5 אפטיים, ויש לנו גם איזשהו SLO פנימי, שזה בעצם המטרה, שהוא בדרך כלל קצת מעל, נגיד 99.6 או whatever. ואם יש חריגה מה-SLO, אז החריגה הזו יורדת לך מתקציב השגיאות שלך, אירו בדג'ט. אז אם לצורך העניין ירדתם מה-SLO שלך, אפילו לא חשוב, אפילו שה-SLO יכול להיות הרבה יותר גבוה מה-SLA עצמו. אם ירדת מה-SLO שלך, אז אתה עכשיו בחוב, יש לך חוב שגיאות, אתה צריך לשלם אותו. מה אתה עושה כשיש לך בחוב שגיאות? אתה צריך לעבוד על יציבות ולא על פיצ'רים. אז זה קצת מזכיר את מה שאמרת, אתה אומר, אוקיי, יש לי חוב של באגים, זאת אומרת, אני נתתי, שחררתי יותר מדי את הרסן, ועכשיו יש לי יותר מדי באגים, אז בואו נעצור רגע את הסוסים, נעבוד על יציבות, על תיקוני באגים, או whatever.
זה לא בהכרח, זה נעבוד על שחרורים יותר בטוחים.
אוקיי.
בסדר?
אוקיי, נעבוד על ביטחון.
בדיוק, הביטחון הוא בעצם הופך להיות, וזה תמיד היה quality over delivery בשלב הזה שהיינו, זה היה אמירה מאוד חזקה בחברה, quality over delivery. מעדיפים לשחרר בquality, over delivery יותר מהיר במקום הזה.
אחד הדברים שאנחנו עכשיו, צוות מאוד גדול וכולי, ויוצאים באגים. ולכל באג יש אימפקט,
כספי
לא קטן. בסקייל של Outbrain זה יכול להיות, המינימום הוא באזור מאות אלפי דולרים. עכשיו, אחת הבעיות היא, אוקיי, אנחנו יודעים למדוד מה היה האימפקט על הביזנס בכסף. זה לא בעיה. אחת הבעיות שלנו למדוד זה את המכנה, אוקיי, כמה value הכנסנו למערכת על ידי שיפורי אתה יודע, על ידי בעצם הפיתוח שאתה עושה.
חשבתי שבמכנה התכוונת מכמה אנשים מורידים את זה במשכורת.
לא. אבל אתה רוצה להגיד, אוקיי, סבבה, היה לי איקס פגיעה בביזנס אימפקט, וכמה ביזנס אימפקט אני מייצר, ובא שזה הרבה יותר קשה למדוד, בטח במקום שהוא B2B, ו...
כן, זה מאוד קשה למדוד שם, ובאמת אנחנו חיפשנו את הבלנס בין דליברי, שהוא תמיד גדל וגדל וגדל, ועושים יותר קוד ויותר מהר ויותר מהר, אל מול כמות באגים שהיא תמיד תגדל אם אתה מכניס יותר קוד, אנחנו יודעים את זה, זה בטוח, אבל שעדיין היחס הוא במקום שהוא ישמר. אני חושב שההבדל באמת המשמעותי שקרה שם, זה שרואים את הגרף מול העיניים, והמפתחים והצוותים רואים אותו כל חודש, ורואים אותו יורד. כאילו רק מעצם זה ששמת אותו על המסכים.
מה שלא מדדת, אתה לא יכול להשתפר.
אין, רואים אותו יורד, ובחמישה חודשים כאילו מיחס של 0.8 כמעט, עשינו hitting the KPI.
אז אני אשחק את פרקליט השטן.
קדימה.
אז זה לא גורם להם פשוט ליצור merge requestים או pull requestים יותר קטנים. זאת אומרת, אם אתה סופר את מספר...
להגדיל את המכנה.
כן, כן, זאת אומרת, או לדווח על פחות באגים, או לדווח על שני באגים בבאג אחד.
בוא אני עוד יוסיף לך לזה, אחד המדדים שהוספנו בזמנו, בשביל למדוד יעילות של efficiency, זה היה ה-average pull request פר מפתח. עוד יותר גרוע לצורך העניין ממה שאתה אומר, עוד היה להם עוד סיבה to game את הדבר הזה. אז מה שעשינו בתהליך הזה, כדי רגע להבין, ניסינו למצוא מה pull request אידיאלי אצלנו מבחינת גודל שורות קוד. בסדר גודל, בסדר? עכשיו, איך אתה עושה כזה דבר? עוד פעם, קראתי מלא, התייעצנו וכאלה. הרעיון היה לגשת לזה ממקום של כמה זמן לוקח לעשות code review. על פול ריקווסט.
יש איזה מחקרים דרך
אגב. נכון, יש, יש, לא המצאתי, לא לוקח כאן שום קרדיט, אני אומר, לקחנו ועשינו והסתכלנו, והסתכלנו אצלנו וגילינו שאמרנו, אוקיי, שעה קוד ריוויו זה משהו שהוא סביר, אתה עושה את זה בפעם אחת, בלי הפסקות, בתוך קונטקסט סוויץ' אחד, זה טוב, בדקנו איזה פול ריקווסטים לוקח להם שעה של הזה, בדקנו וראינו שאנחנו משחקים סביב 300 שורות קוד במקרה שלנו, לפול ריקווסט שלוקח שעה קוד ריוויו, והגדרנו את כמות הפול ריקווסטים הממוצעים שאנחנו רוצים, ובדקנו כל פעם שהממוצע לא משתנה. בסדר? זאת אומרת שאף אחד לא gaming the system עם פול ריקווסטים קטנים, אך אני אגיד שעודנו פול ריקווסטים קטנים בהגדרה. זאת אומרת, אחד והיה המון פול ריקווסטים של 50 שורות, 100 שורות זה מעולה. תאמין לי, אני מוכן לחתום על זה כל יום בדבר הזה. מעט קוד, מעט באגים. זה כאילו מתמטיקה פשוטה.
ואנשים לא סתם שמו שורות עם הערות כדי להגדיל את מספר השור.
מגיע כאן, מה שנקרא, הטראסט נכנס כאן לתמונה, כמובן, וכאילו, ואני...
אז נעשה רגע סיכום ביניים. אז אמרת שמדד אחד זה באמת מדד האפטיים, שפה יש ברור ההשפעה על הלקוחות ועל הביזנס היא מאוד מאוד משמעותית. מדד שני, שאחרי שחיפשתם קורולציות שונות ומשונות, בסופו של דבר הגעתי למסקנה שמדד... מדד נוסף אמין שאתם מוצאים, זה בעצם היחס המספרי בין מספר הפול ריקווסט למספר הבאגים, ואמרתם, אנחנו רוצים בערך יחס של 1-5, זאת אומרת, באג אחד, אנחנו מרשים באג אחד עבור כל חמש.
כן, חמישה מרג'ים, כאילו, לצורך.
כן, כן. אוקיי, אוקיי, מעניין. היו עוד מקרים כאלה?
אז זה היה, כמו שאמרתי, כמות פול ריקווסט פר מפתח בממוצע, כדי להבין רגע יעילות, שעוד פעם זה נובע מבחינת גודל. וחיפשנו עוד מדדים כאלה ואחרים של תכנון מול ביצוע של הדבר הזה. מודה שאצלי במה שנקרא במשמרתי לא הצלחנו למצוא משהו שהוא חכם מדי והמשכנו לעשות את הדברים הרגילים. היום הכנסנו לחברה מדד של לצורך העניין כמה זמן לוקח עד ששורת הקוד הראשונה נפתחת או נכתבת מי ש... היה סוג של הנדובר מהפרודקט ל-R&D, זאת אומרת, יש כן איזשהו למדוד את ההנאה, בוא נגיד ככה, בסדר?
או איזה שלב, כל השלב הזה מרגע שמגיע הצורך עד שמתחילים לכתוב, אני חושב שאם מסתכלים על זמן פיתוח, אני זורק פה השערה, בסדר? לא, אני חושב שזה רוב הזמן. רוב הזמן הולך על קבלת החלטות.
זה, תראה, הכל שאלה של מה אתה רוצה לשפר, בגלל זה רגע אני אשים גם את הכוכבית. איפה החברה מרגישה שהיא טובה ואיפה היא צריכה להשתפר, והמדדים משתנים גם אצלנו בין חצי שנה לרבעון, בוא נגיד, אנחנו אוהבים לשנות KPI שאנחנו מודדים ומרגישים שהם טובים, אנחנו בוחרים אותם בדרך כלל את הגדולים, את הרוקס האלה בשביל לשפר את המקומות שאנחנו חושבים שה-ROI יהיה הכי מהיר, איפה שאנחנו מזהים שיש את הכי הרבה פער, מסמים את זה. הרגשנו שיש פער מאוד חזק בפרוסס של תכנון של R&D. ומשם בא המדד של להגיד, אוקיי, אם בתכנון נכון או בפרוסס נכון, נוכל לייעל את הזמן הזה.
ותחשוב שאתה עוד עובד בבתים שהם מאוד לא תלויים.
נכון, נכון.
ברגע שמתחילות, המערכת נהיית הרבה יותר גדולה, מתחילות להיות הרבה יותר תלויות, קבלת החלטות הזאת נהיית הרבה יותר מורכבת, ואתה מוצא את עצמך רוב הזמן מתעסק בקבלת החלטות ולא בפיתוח עצמו.
נכון, אתה יכול לטעון אבל שככל שאתה משקיע יותר זמן בקבלת ההחלטות הזה, זמן הפיתוח יורד, כאילו כמות הזמן הפיתוח שאתה צריך, יכול להיות שהיא תרד כי אתה מתכנן טוב יותר כמובן, נכון?
בוא נגיד ככה, לפעמים כשזה קורה, אתה לא בטוח שהתקבלה ההחלטה הנכונה, כי לפעמים לא נלקחים ביסים גדולים מדי, או אם אתה... מגיע לשלב שאתה כן צריך לעשות ריפקטורינג, ואתה מחליט לא לעשות את זה כדי לקצר את זמן הפיתוח, אתה אוכל את זה אחר כך ואוכל את הבגדול.
וזה אני חושב מה שנפלא כשאתה נמצא בקבלת עולם המדידות הזה, ששום דבר הוא לא שחור או לבן. וכשמבינים את זה וכשאתה משלים את זה, אני חושב שהפחד ממדידה יורד. זה לפחות מה שקרה לי ברמה האישית. אתה נורא נרתע ממנו כי אתה אומר אני לוקח מדד ואני... נצמד אליו, ומה יקרה וכאלה, וכשאתה לומד ש... אוקיי, מקסימום נשנה, ומקסימום זה, ותמיד יש את היוצאי דופן, ותמיד... אבל בסוף, אם זה יביא אותנו, ואני בטוח שזה יביא אותנו לפרוססי תכנון מסודרים יותר, מובנים יותר, טובים יותר, גם אם בסוף המדד הזה יעלה בגלל הדבר הזה, אני חי איתו בשלום. וזה כאילו רגע אני אומר מהות הדרייב של המדידות מבחינתנו.
ואשריך שאתה מתעסק בזה כשהחברה היא רק 30 מפתחים.
חד משמעית. אני מסכים, ניתן המון קרדיט לרן המנכ״ל ושותף שלי, בלעדיו אני אישית לא הייתי שם. הדבר הזה, הוא עושה את חיי קשים ואני מאתגר חזרה.
אני רוצה עוד מעט לעבור לכמה שאלות קצת יותר מטה, אבל לפני זה דווקא מיקרו. אז יש כל מיני מדדים אחרים ככה שידועים בתעשייה, לדוגמה code coverage או complexity או דברים כאלה, זה גם דברים שעלו אצלכם לדיון?
אז complexity תקפנו קצת לפני זה והורדנו אותו ברמת no complexity בקוד, אנחנו מאמינים באפס דוקומנטציה, כאילו אז הקוד פשוט ואין לו לאות ואתה צריך להיכנס ולקרוא אותו וזה עשינו, תקפנו את זה לפני זה בלי למדוד מה שנקרא, אז הורדנו את זה. קוד קאברג' אנחנו עובדים גם בלי QA לחלוטין כבר המון שנים, אז בדמינו הדבר הזה ואוטומציות וכאלה, אז גם שם אנחנו לא בקוד קאברג' מושלם, אף פעם לא, אבל אנחנו במקום מאוד מאוד טוב, ואם משהו לא עובד את החברה עוצרת, אתה לא מסוגל, אנחנו בקונטיניוס אינטגרשן משלב מאוד מאוד ודיפלוימנט מאוד מאוד צעיר בחברה, אז זה מאוד מאוד מוטמע. יש המון קרדיט לאנשים אחרים שהכריחו אותנו להגיע לשם ולעשות את זה, אז זה מקומות שהם טובים אצלנו, ואז משם אנחנו לא תוקפים אותם ב-KPIs, כי ה-Return on Investment של למדוד ולעשות את הזה הוא לא גדול, לא שם החורים שלנו כרגע.
אוקיי, ועכשיו נבוא לשלב שאלות המטה. אז איך מפתחים מקבלים את זה? זאת אומרת, מתעוררים בוקר אחד, נעשה את זה ציורי בכוונה, מתעוררים בוקר אחד ומגלים שמודדים אותם. איך הם מקבלים את זה?
אז קודם כל, דוחפים כמו כולנו. נכון, עושים פושבק כמו כולנו, כולנו בטבעי שלנו עושים את הפושבק הזה, אבל הוא מתקבל בברכה, אני אגיד רגע. הצ'אלנג' הוא מתקבל בברכה, ותמיד המשפט שאני תמיד אומר, בוא ננסה מה אנחנו יכולים להפסיד. נבין שזה לא טוב, נשנה. זה מהות העניין. אז היום זה נמצא ברמת, גם היום זה נמצא רק ברמת ראשי הצוותים, זאת אומרת, המפתח הבודד ביום יום לא מתעסק עם זה. ואני בסדר עם זה, אני אישית חושב שהם מפסידים, כאילו אני חושב שיהיה להם מאוד מעניין וזה יהפוך אותם לטובים יותר אם הם יתעסקו בזה היום, אבל נותן להם ליהנות מהספק, אז הם מכירים את זה, הם מסתכלים על זה, אבל הם לא מטייבים את הפול ריקווסט שלהם למדד הזה.
שזה מצד אחד מונע לך גיימינג.
נכון.
מצד שני, הנה עוד משפט, אתה לא יכול להשתפר על משהו שאתה לא מודד.
אז אני כן מודד וכן ראש הצוות שלהם רואה את זה, זה מבחינתי,
לא, אני אומר, אם עוד משפט כדי לצייד אותך בשבילם, זה, אתם לא יכולים, אף אחד לא יכול להשתפר אם הוא לא מודד.
נכון, אני חושב היום אנחנו משתמשים ויש היום איזה טרנד כזה של חברות בתחום, כמו ולוסיטי וליניאר בי הישראלים, ויש עוד איזה אחת שם מתחת לרדאר שעובדת על הדברים האלה, חברות שתוקפות את עולם המדידה של הפיתוח. אנחנו לקוחות של ולוסיטי מהבטא שלהם, והכלי הוא מדהים, אני אומר, בסוף אתה מקבל ויזואליזציה ודאטה שהיה בלתי אפשרי כמעט, אני חושב, בריסורסים לחברה כמו שלנו, להוציא אותו לפני זה.
מה הוא עושה? אני לא מכיר אותו.
נשמח לפתוח לכם את הלפטופ אחר כך ולפתוח את עיניכם. הוא בגדול מתחבר לגיט שלך, שואב את כל המידע, וכל המדדים, נגיד, שדיברנו עליהם עכשיו, וכל המדדים שדיברנו עליהם הופכים להיות גלויים באפס מאמר. גודל פול ריקווסטים, זמן ממרג' לקוד ריוויו, זמן של קוד ריוויו, כמה קוקס in the kitchen שעושים קוד ריוויוים, ודברים דומים כאלה, וכמה יוצא לך כל הסייקל של הפיתוח, אז הם לא מודדים בגים, אבל את כל הדברים האלה אתה ממש יכול לראות את זה, והיתרון הגדול, שיש לך את המידע הזה מהריפו הראשון ב-2014 שפתחת בגיטאב, ועד היום, אז אתה יכול לראות גם איך זה משתנה לאורך הזמנים גם מאחורה. בסדר? אז זה מאוד מאוד מעניין, זה טרנד שאני רואה אותו מתחזק מאוד, כאילו, כתעשייה, אני לא רואה שחברה תעבוד בלי הדבר הזה בשלב כזה או אחר בשנים הקרובות.
אוקיי, אוקיי. ושאלת מטה נוספת. אז איך זה משפיע על שאר הארגון? סך הכל אתם לא חיים בוואקום. אמרת שנגיד אחד המדדים זה כמה זמן לוקח מרגע שצץ איזשהו צורך אצל לקוח, עד שנכתב את שורת הקוד הראשונה, אז אני מניח שזה עובר מן הסתם דרך צוות המוצר, אבל יכול להיות שדרך עוד כמה גורמים בחברה. ואם הם לא יימדדו, אז גם אתם נפגעים. זה אחד. ושתיים, האם זה בכלל משפיע תרבותית על שאר הארגון, לצורך העניין, לא יודע, לדוגמה, כמה פגישות יש, מה היעילות של פגישות, מדדים אחרים שחברה יכולה למדוד את עצמה על זה?
אז הארגון הוא מדיד מאוד בכל המקומות. R&D היה, R&D ופרודקט, הוא המקום הכי קשה, אני חושב, למדידה בעולמות שלנו היום. הוא הכי רך, הוא הכי, אני תמיד אומר, קוד זה אומנות, מוצר זה אומנות, יש הרבה מאוד דברים רכים שם במקומות האלה, ותמיד הצ'אלנג' שהייתי מקבל זה, אם אפשר למדוד את עולם הסלף, שגם למכור זה אומנות בסוף, אין שום סיבה שלא נדע למדוד את עולם ה-R&D ולהפוך אותו לפרדקטבילי כזה או אחר. אז תכלס, הצוותים שלי היו מאחורה מבחינת הארגון. הארגון מודד, ואנחנו הכבשה השחורה שלא מצליחה להוכיח שהיא טובה ועובדת מעולה ויעילה, כי היא לא מודדת את עצמה. אז זה ממש כאילו היה כזה המאחורה, ולהביא את עצמנו למקום של אוקיי, הצוות הזה הוא טוב ומעולה ועובד כמו שצריך ומדיד וכאלה. אז
מאוד מאוד חשוב.
מאוד חשוב.
אתה יודע, ארגון הסל זה מאוד מודד את עצמו, כי גם מבנה הקומפנסיישן בסל זה עובד ככה, והוא מאוד מקל וגזר. בסדר? מאוד, מאוד קל ומאוד פשוט לנהל בצורה הזאת, או שלא קל.
הוא לא קל, זה... אני חושב שהוא מאוד דומה, אני חושב שעולם הסלז מאוד יחסית דומה מחברות, והיה זמן תעשייה מאוד מאוד טוב ליצור את הבנצ'מרקים האלה, של כמה קווטה כל אחד צריך וכמה זה, מה שבחברות בצד הטכנולוגי, הוא מאוד מאוד שונה מחברה לחברה.
נכון, ושמה בגלל שככה עובדת התעשייה, היא גם חייבת למדוד את עצמה. בעולם שלנו, בעולם הפיתוח, זה לא ככה. קודם כל זה יוצר מתחים בין סלס ל-R&D בהרבה מאוד מקומות. אבל אני לפחות שמעתי על משהו...
מה יצא את המתח? זאת אומרת שאנשי הסיילס מצפים מאנשי הפיתוח שימדדו את עצמם...
שיהיה להם אותו level of commitment כמו שלהם יש, כי זה מובנה בחוזה העבודה שלהם.
הבנתי.
יש מחירות מחויב לקווטה של...
כן, אז כאילו...
שאם לא, הוא נענש, יש פיתוח, אין לו קווטה, הוא לא נמדד, והוא גם לא נענש, אז שזה נכון ולא נכון. אבל אחד הדברים ששמעתי דווקא לאחרונה זה, אני לא זוכר איזה חברה זאת, שיש לה טריין של, הרי מה מפתח רוצה, הכי רוצה?
שחרר לפרודקשן.
שהקוד שלו יגיע לפרודקשן. שיגיע לפרודקשן הוא יוכל לקבל פידבק. ויש טריין של ריליסים לפרודקשן, ואתה, הבייסליין הוא לשחרר על הטריין.
זה ג'וי סימכון בפייסבוק שהוא התחיל את זה ב-Everything Me, הם התחילו את קונספט הרכבת בזמנו.
כן, הרכבת יש לה את הזמן שהיא יוצאת מהתחנה ואת הזמן שהיא מגיעה וכולי, אבל אם אתה טוב ואתה מוכיח שאתה סבבה, אתה יכול לשחרר גם מחוץ לרכבת, אין בעיה.
וואלה.
עברת לרכב, בסדר, אתה לא חייב לנסוע על הפסים, אתה יכול להגיע מתי שאתה רוצה, ואז אם יש לך באגים, או אם אתה גורם לדאונטיים, או דברים כאלה,
אתה חוזר לרכבת,
הניקוד שלך יורד, ולוקחים לך את הרכב, בקיצור, סוגרים לך את הליסינג.
אני זוכר שדרך אגב פייסבוק, היה סיפור על מערכת השחרור של פייסבוק, בימים המוקדמים, שבאמת היה לכל אחד קרמה, והיה איזשהו צער שהיה אחרי על כל הריליסים, היית בא אליו, בודק את הקרמה שלך, ומחליט אם מותר לך לעבור, מי צריך לשמור לך וכל זה. מאז הם דרך אגב שינו, אני חושב שהם כתבו כבר לפני כמה שנים שהם עושים... אני חושב, או שחרור אחד ביום, או ארבעה שחרורים ביום, אני כבר לא זוכר, אבל בזמנים קבועים, ואתה מחויב להיות בזמן שהקוד שלך משתחרר הלאה. אבל כן, היה שם, איזושהי מערכת של קרמה, שאני חושב שהרבה יותר מ... עצם ההנאה מזה שהקוד שלך מגיע לפרודקשן, גם יש לך קרמה להשוויץ בו. יש מספר שאתה הרווחת.
כן, וזה סוג של מדידה.
מעניין, לא מכיר את הקונספט.
וזה גם, אתה יכול להגיד, זה גם סוג של מקל וגזר, כי לוקחים לך את היכולת לשחרר לפרודקשן.
כן, טוב, אצלנו עם continuous deployment, אנחנו משחררים, כשזה מוכן זה יוצא, כאילו אף אחד לא מחכה לשום רכבת.
כן, אני אומר גם אנחנו, אבל אני חושב שהסקייל,
נכון, הוא משפיע בסוף, אין ספק שהוא מגיע לשם.
הסקייל, התלויות, גודל המערכת, אנחנו לא במצב שאנחנו מוכנים לוותר על החופש של השחרור לפרודקשן מתי שאתה רוצה, אבל אנחנו הרבה יותר עוטפים בכל מיני מערכות שיותר יכוונו את המפתח, לעשות שחרור כמו שאנחנו רוצים.
לגמרי, גם אצלנו עכשיו יש פרויקט מאוד גדול של בניית continuous development חדש לצורך העניין, שהוא אוטומטי ברמה כזאת שבסוף מגן ושומר את התורות ומשחרר ויודע לעשות את הרולבק אחר כך שצריך וזה, כי באמת בסקל מסוים זה כבר נהיה קשה בדבר הזה.
גם ה-best practices מתחילים כשאתה עובד בצוותים מאוד קטנים, כשהצוות מאוד קטן, אז מאוד קל לשמור על ה-best practices. כשהצוות גדל, מתפתחות תת תרבויות בתוך ה-engineering, וחייבים להשקיע גם באיחוד של ה-best practices, וגם במערכות שישמרו על ה-best practices האלה.
וגם,
אוקיי, אז אנחנו ככה ממש לקראת סיום, האם יש עוד נושאים שרצית לחסות שלא הספקנו? לא? אוקיי, 100%. אז תודה רבה בועז, היה מאוד מעניין.
מעניין, אחד מהמעניינים.
תודה לכם, היה לי כיף.
תודה, יופי, תודה שבאת, להתראות.